אנחנו בחלקו האחרון של המאמר, היום הראשם אלוקים, מן האדם היה כאחד ממנו. מה שלמדנו בשיעור הקודם, שיש בחינה שנקראת למעלה מסדר השתלשלות, ובבחינה הגבוהה הזו, שזה גם נקרא עץ החיים, אין בכלל שום יחס למציאות של רע. פשוט זה לא תופס מקום. לא צריך להתעסק עם הרע כדי לבטל אותו, מלכתחילה הוא לא תופס מקום. לעומת זאת, בדרגות נמוכות, סדר השתלשלות, אז מציאות הרע תופסת מקום, וכדי לבטל את הרע צריך ללחום איתה, צריך לבטל אותה. ולכן דיברנו שספירת החוכמה, שהוא הספירה הראשונה של סדר השתלשלות, אומר הזוהר הקדוש שבחוכמה התברירו. מספירת החוכמה מתחיל להיות העבודה של הבירור להפריד את הרע מהטוב, כי פה כבר הרע תופס מקום, ופה מתחיל הסדר העבודה של עבודת הבירורים, ולכן המקובלים גם קוראים לחוכמה דין, כי הפעולה הזו של החוכמה, להפריד את הרע מהטוב, זה בחינה של דין שצריך ללחום איתו ולבטל אותו. משיך אדמור זקן ואומר, מה שאין כן מבחינת כתר, שלמעלה מחוכמה הוא רחמים פשוטים, למעלה משתלשלות זה כתר, וכחשיכה, כאורה, שם החושך לא תופס מקום בכלל. אין לו מציאות. וזה הסיבה שהקדוש ברוך הוא אמר, ולכן פן ישלח ידו. ולקח גם מעץ החיים. אם אדם יאכל מעץ החיים, זאת אומרת, אם יהיה לו שייכות עכשיו פנימית לגילוי הזה שלמעלה מסדר השתלשלות, ואז וחי לעולם, מאחר דעים צדקת מה תיתן לו, אז בדרגה הזו יהיה לו נצחיות, אבל מכיוון שהוא כבר אכל גם מעץ הדת, והוא הפך להיות חלק מהרע, אז יהיה נצחיות גם לרע. ולפי שהוא מבחינה פנימית, ואם כן הרע קשור והדוג בו, ויהיה גם לא קיום, ולא זו יהיה הכוונה כנה. הקדוש ברוך הוא הרי תכלית הכוונה, מה שהוא רצה, זה שיהיה ביטול של הרע. ועכשיו, אם האדם יפנים את הרע לתוכו, אז יהיה חלילה נצחיות לרע. כמו שכתוב בזוהר, דוגמה לדבר, יש סיפור בזוהר, גם ברבי יחא מכפר תרשה, שכיפר בקטורת על מקום שהיה הנגב שם, ואמרו לו שלא, כי עדיין בחיוב הישתקח. בשלימה הם היו עושים תשובה. יש שם הסיפור בזוהר, שהיה בכפר תרשה מגיפה, רבי יחא אמר פרשת הקטורת והוצא את המגיפה. אחר כך אמרו לרבי יחא שהוא לא עשה בסדר. למה? כי הרי הסיבה למה הייתה מגיפה, כי אנשים חטאו, היה להם אבונות. עכשיו, הקטורת, היא לא יכולה לתקן את האבונות, הקטורת רק עצרה את המגיפה, אבל האבון נשאר, הרע נשאר. זאת אומרת, אם יש רע בפנימיות, אז אי אפשר לבטל את זה בשלט רחוק, צריך עבודת התשובה. אותו דבר לגבי האדם הראשון, אם הוא לא היה אוכל את הרע, אם הוא לא היה יודע מהרע, אם זה לא היה נכנס בפנימיות שלו, אז היה יכול להיות הבירור של הרע באופן אחר, כמו שנראה בהמשך, יותר בעריכות. אבל עכשיו שהרע נכנס בו בפנימיות, אז אין ברירה, צריך פשוט להתעסק איתו וללחום איתו. לכן, מה הקדוש ברוך אמר לאדם הראשון מיד אחרי שהוא אכל מהעץ הדעת, אחרי שהוא קיבל את הידיעה על הרע בפנימיות, לכן מיד וישלחה ומגן עדן לעבוד את האדמה שלוקח משם. מה בעצם הקדוש ברוך הוא שלח אותו? לעשות עבודת הבירורים. עכשיו כדי להוציא את הרע צריך לעבוד קשה. דיינו עבודת הבירורים על ידי זריעה, חרישה או קצירה, ואחר כך באוכלו ממנו, ואומר אחד ואהבת, הוא מברר ומעלה. קודם כל יש עבודה שלמה, עד שעושים עבודת הבירורים בגשמיות, להוציא את הפסולת ולקחת את הגרעין, עד שהוא נרכב באדמה, והפסולת שלו נרכב ונפסד, עד שהפנימיות שלו נהיה פרי, ועד שהוא כבר צומח, אז הוא קוצר, אחר כך עושה מזה לחם, וכשהוא אוכל את הלחם, ועם כוח האכילה, הוא אומר, אחד ואהבת, זה עבודת הבירורים, זה נקרא שהוא מוציא את הרע, על ידי עבודה, ואז צריך ללך ממש על האדמה, שהוא לוקח משם, פה הוא צריך פשוט לרדת, להתעסק עם העניינים של העולם, כדי להוציא משם את הניצוצות. ושם יוכל, שם יברר הבירורים, זה עבודה של האדם. עכשיו אדמור זקן מסביר בעריכות מה שדיברנו קודם בקיצור, מה היה התוכנית, אילו אדם לא היה מכניס את הרע בתוכו. צריך להבין איך היה מתחילה, כוונתו התברך, כשלא ידע אדם מטוב ורע כלל. איך, מה הייתה הכוונה של הקדוש ברוך הוא? אחר שיש מציאות הרע בעולם, אם כן, איך התבררו הבירורים? שזה צריך להיות על ידי האדם, הרי מי שצריך לעשות עבודת הבירורים זה האדם, ואם יש בעולם רע, ואדם לא יאכל מהעץ, הוא לא ידע מי המציאות של הרע, אז הוא יישאר בגן עדן, אז מה יהיה עם הרע של העולם? איך זה יתברר? מה היה התוכנית מלכתחילה? אך העניין כאז היה באופן אחר ממש. אם האדם לא היה אוכל, אם הוא לא היה יורד לתוך הרע, אז הבירור היה נעשה באופן אחר, שלא בדרך מלחמה. אלא על דרך מה שכתוב, וינחהו בגן עדן לעובדה. מה זה לעובדה? זה רמח מצוות עשה. להמשיך אורים סוף בגן עדן. אדם היה פשוט ממשיך אורות אלוקיים בגן עדן. ומה היה קורה עם הרע? הרע היה מתבטל מעוצמת האור. ועל די ריבוי התגלות האור, ממילא יתעלו ניצוצי קדושה שנפלו ונתערבו ברע, ויהיו נכללים בתוך האורות העליונים שימשיך האדם. האדם היה פשוט צריך לגלות הרבה אור, והאור הזה שאדם היה מגלה, הוא היה מבטל את הרע, על ידי שהוא היה שואב את כל הניצוצת קדושה, כנר בפני האבוקה. כמו שיש אבוקה, והנר נמשך לאבוקה, שאם האבוקה קטנה, אז הנר הסמוך לה יוכלל בה, ואם ירחקו מעט, לא יתקלל בה. אז אם האבוקה קטנה, באמת הוא לא יכול לשאוב את כל הנרות מבלי שאבוקה קטנה. אבל אם תהיה אבוקה גדולה, היינו אם אדם הראשון יגלה אורות גבוהים ועוצמתיים, אז היה אף על פי שיהיה הנר רחוק, יהיה מתקלל בה. אז אדם פשוט באופן, מה שנקרא בשלט רחוק, יעשה בירוש לכל העולם. דוגמה לדבר, אבל דרך שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן שבית המקדש היה קיים, אז הבירור של הניצוצות נעשה על ידי עוצמת הקדושה. מה הוכחה לדבר? שהערי אמרו חזל הרי הגמרא, אומרת לא גלו ישראל, אלא כדי שיתפסו עליהם גרים. דיינו, עם ישראל הלך לגלות כדי שיהיה גרים, מה כוון הגרים? להעלות את הניצוצות. ומה היה נעשה אם לא חטו? לא היו גולים? אותו שאלה אפשר לשאול. אם לא היו חוטים, אז הם לא היו גולים. אם הם לא היו גולים, מה היה קורה עם אותם ניצוצות שהם צריכים להתגייר? אלא על כוכך צריך לומר, שאז אם הם לא היו חוטים ולא היו גולים, אז היו נכללים הניצוצות ממילא, כן הם, בפני אבוקה, לא היה צריך להתעסק איתם בהתעסקות פנימית וקרובה, אז היה קורה בדרך ממילא. כמו לדוגמה נעמה המונית, שהגיעה לדוד המלך, שהיא הייתה אמא של רחובעם, יצא ממנה אחר כך חזקיה, עשה, יושפט, יושעיהו הנביא, אז היא נמשכה בדרך ממילא, הניצוץ שבא טוב נמשך בדרך ממילא. וכן כל העמים באו לשמוע חוכמת שלמה, כמו שכתוב במלכת שבא. אז שלמה לא הסתובב בעולם כדי להפיץ את חוכמתו, אלא הם באו ונמשכו אליו לבד. והיינו לפי שאז היה אבוקה גדולה, דרך משל. שלמה היה כמו אבוקה גדולה. על כן ממילא מתקללים בהניצוצות. אז זה היה בעצם התוכנית, שכמו כך היה צריך להיות אצל אדם הראשון. ואם היה נמשך בית המקדש כן יותר, אם בית המקדש היה עומד יותר שנים, ולא היה נחרב, תהיינו אם לא היו חוטים, היו כולם מתבררים על דרך זה, אז לא היו נשאר ניצוצות שצריך לברר אותם. כמו שכתוב לעתיד לבוא, מה יהיה לעתיד לבוא? אז זה הפוך אל עמים שפה ברורה, והלכו גויים לאורך, הכל יהיה נשאב לקדושה באופן בדרך ממילא. וכך היה עניין לאדם כשלא היה חוטא. אותו דבר היה קורה לאדם הראשון אם לא היה חוטא. שהיה כולו קדוש, כי היה אדם הראשון כשהוא נברא היה כולו קדוש, לא היה לו שום שייכות לרע, לא היה דם מהרע, זאת אומרת הרע לא היה באופן פנימי אצלו, כי גם גופו נלקח ממקום המזבח. הרי ידוע מה שהמדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא לקח את האפר שממנו ברא את גופו של אדם הראשון מאותו מקום, שאחר כך נבנה למזבח בבית המקדש, וממנו נעשו רמח יברב בלול בשמן, כך אומר המדרש, זאת אומרת, אפילו הגוף הגשמי שלו היה קדוש, והיה עומד בגן עדן, ושם היה מוסיף אורות, וממילא היו הקליפות קלים, על זה שהיו לנו יצוצי קדושה קלים מהם, אבל הדבר היה שלא על די מלחמה. זאת אומרת, אם האדם לא היה חוטא, ודאי שכל הניצוצות היו מתבררים, אבל זה היה נעשה בלי מלחמה. שאין כן, אחר שחטא, אזי צריך להיות הבירורים על די עבודה ומלחמה. כמו שידוע לשון, שאת סלוטה, שאת קרבה, שאדם הולך להתפלל ונכנס לקרב, צריך להיות בקרב, קרב מלשון קירוב, צריך להתקרב לניצוצות החבויים בקליפה ולהוציא אותם. וצריך לירד אל מקום הקליפות, ושם יבררם, וזה מה שנאמר לאדם הראשון, את האדמה שהוא לוקח משם, היה צריך לרדת ממש לאותו מקום, לאותו אדמה ששם יש את הרע ולהיאבק איתו. וזה קרה רק בגלל שאדם חטא. עכשיו הוא בא בקטע האחרון לענות על השאלה שהוא שאל בתחילת המאמר, איך הנחש ידע שאם האדם יאכל מעץ הדעת, זאת אומרת אם יהיה לו מודעות לרע, אז הנפילה שלו תהיה כל כך גדולה שהוא יפנים את הרע, ומה הנחש ידע שאדם לא ידע? זה הרי הוא שאל בהתחלה. אז מסיים אדמו"ר הזקן עם ביור נפלא. ובזה יובן גם מה שהנחש ידע מזה. כי הנה, אדם הראשון עצמו, שהיה כולו קדוש, הוא הרי נברא בגוף קדוש, למעלה מצד הטוב הרע, לא ידע ממציאות הרע כלל. אדם בהתחלה לא ידע ממציאות הרע, הוא כולו קדוש, אין לו שום מושג שיש כזה דבר שנקרא רע. עכשיו הנחש הוא בעצם רע, אדם לא יודע ממנו, מה פרוש לא יודע, לא שם לב אליו בכלל. הוא לא נמצא בעולם המושגים שלו, לא נמצא בכלל במודעות שלו. עכשיו איך הנחש מסתכל על זה? הנחש מרגיש פגוע. הנחש מרגיש, מה אני כזה אפס? שפשוט אפילו לא מתייחסים אליי, לא, לא, אני פשוט לא קיים. אלא הנחש הוא עצמו נלקח מבחינת עץ הדעת, טוב הרע, וידע מזה. הנחש היה בתוך הרע, הוא חלק מהרע. וידע שמה שציווה לאדם שלא יאכל ממנו, הנחש ידע שהוא קשור לרע, והוא ידע שזה שאדם הראשון הצטווה לו לאכול מעץ הדעת, היה בכדי שלא יהיה לו ידיעה ברע כלל, שלא יצטרך להיכנס עמו במלחמה כלל. הנחש הוא סמל הרע. הוא ידע שהקדוש ברוך הוא רצה שאדם לא ידע אפילו שיש רע, והנחש התבטל בדרך ממילא כנר בפני אבוקה, וחרה לו מאוד על שכל כך נשמרים ממנו. הנחש ממש חרה לו איך נשמרים ממנו, שפשוט לא ידעו שהוא קיים בכלל. אז הוא החליט אף שלא לידע ממנו, שלא לקשל בו, הקליפה לא יכלה לסבול, הוא אמר לפחות שהוא ידע מזה. מה הוא ירוויח בזה שהוא ידע? הוא ירוויח, כמו שהוא יפרט מיד, שלפעמים הוא יתגבר על האדם. אם האדם יתגבר עליו הוא באמת יבטל אותו, אבל לפעמים הוא יתגבר על האדם, וזה הוא ירוויח. וישיא יצוץ בנפשו, שמוטב לו שיכנס האדם בזה, והיא מלחמה, הוא אומר לו אכפת לו, ראש בראש עם האדם, ללחם איתו. האדם ילחם בו, אבל מה מעליו? אז בפעמים שיגבור גם הוא, אם זה מלחמה, אז יש לו גם סיכוי. כמו שכתוב, הפסוק אומר, את אשר שלט האדם באדם. אז עדיף לו שיהיה מלחמה, ולפעמים הוא יתגבר, יותר טוב כך משלא ידע אדם מזה כלל. הוא חושב, אם אדם לא ידע בכלל שאני קיים, לא ידע בכלל שערה קיים, ואז יהיה הטוב המעורב בו נכלל באדם הראשון, כנראה בפני אבוקה, והוא ימות ויפסד לגמרי. הוא לא רצה למות ככה, להתבטל בשקט, לא ידעו ממנו, הוא פשוט ייעלם. הוא רצה דווקא כן, שהאדם ידע ממנו, ואז האדם יכול ליפול דרכו. הוא בא ברמומית לחווה. כמו שאמרו, המדרש אומר, בא סמחמם ורחב על הנחש, ואמר, מה הוא אומר? כי ידע אלוקים, כי ביום אכולכם ממנו, ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע. עכשיו, מה הנחש אמר? הוא לא שיקר. הוא באמת אומר, הם תהיו כמו המלאכים, אתם תדעו טוב ורע. וכן הוא על פי האמת, הוא לא אמר שקר. אבל רק שברומה דיבר זה. כי ההבדל בין הידיעה של האדם לידיעת המלאכים, זה כמו שאמרנו בתחילת המאמר, שהם יודעים וזה לא משפיע עליהם, והוא ידע וזה כן ישפיע עליו. אז זה הערומה, הוא פנימי, והם לא, אז הוא אומר, בוא תהיו כמו המלאכים, תדעו מהרע, אבל בזה הוא עשה ברומה, השם יפלו. כי הוא אמר, ויתם כאלוקים למעליותה, הוא אמר להם את זה בסגנון, כדאי, ויתם כאלוקים, תהיו כמו המלאכים, מה אכפת לכם? תדעו מאוד, לכם עוד ידע של דברים שקורה בעולם. אבל באמת זהו חיסרון. כשאדם ידע דברים שהוא לא צריך לדעת, זה חיסרון גדול. הוא מכניס לתוך המודעות שלו דברים שיקלקלו אותו. אב שיהיה יודע טוב ורע כאלוקים, לכאורה יש לו מעלה, הוא יהיה כמו מלאך, אבל זה לא כמו מלאך. הנה למעלה, זה שהמלאך יודע מהרעין, זה פוגם כלל. לא פוגם בו. אב שיודע טוב ורע, המלאך יודע שיש טוב ויש רע, אבל מכל מקום הרע נבדל, אצל המלאך הרע הוא כדבר חיצוני, הוא יודע. באופן ידיעה מקיפית, אי שם רחוק יש מציאות של רע, לפי שלמעלה הוא מבחינת מקיף. מה שאם כן אם האדם, שהוא מבחינת פנימי, יהיה יודע מטוב ורע, לא יהיה הדבר מזיק. אז הנחש, זה היה הערומה שלו, שהוא עשה, שהוא אמר לחווה, והייתם כאלוקים, אבל בעצם בזה הוא רצה להפיל אותה. בסיום המאמר, יש עוד קטע קטן, מלשונו של אדמו"ר הזקן, נקרא אותו, כתוב מאוד מאוד בקיצור, נקרא על כל פנים מה שכתוב כאן. בלקוטי תורה מהריזון התבהר העניין, שאדם הראשון היה הולך בהיכלות. כבחינת אדם, היה למעלה גם מרשב"י. כי היה בערך אחר ממש, שהרי היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. האדם הראשון היה הולך בהיכלות, זאת אומרת בהיכלות הקדושה. ובהיכלות הטומאה לא רצה להביט כלל. בסיוע הנחש, שעל כל פנים יביט מה יש בהם. ועל ידי זה נכשל, נפל בתאווה עליהם. וכן שמעתי מהקדוש רבי אברהם בן הרב המגיד, זיכרונו לברכה, על פסוק ויתי יהודה אדיש הדולמי ושמו חירה. שמחמת מעשה די יוסף, אז ויית, הרי הסיפור של שהאחים הורידו אותם בגדולתו, זה הרי הסיפור שמחו את יוסף. פירוש ויית היינו שנטה למטה, בהיכלות הקליפות, עד איש הדולמי, כדי לעלות ניצוצות משם. אבל בפועל היה, אמנם היה איזו תקופה של נפילה, אמנם היה פה עלת ניצוצות אחר כך, אבל זה היה גם נפילה. וזה עניין הכוונה, זה נפילת הפיים.